שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונלמד עד סוף עמוד ב', ובזה בעזרת השם נסיים את פרק איזו מקומן של צווחים. היום בלימוד יש כמה שורות שהן קצרות מאוד, אבל בשביל להסביר אותן צריך להסביר סברות ארוכות, לכן השיעור יהיה ארוך מאוד מהרגיל, יהיה 24 דקות, והלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יהודה בן ברכיהו זיכרונו לברכה. במשנה הזאת נראה עוד שלושה סוגי קורבנות שמקודשים קלים, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את כל סוגי הקורבנות שבאים מהבקר והצון. אז שלושת סוגי הקורבנות שנראה היום שכאמור הם קודשים קלים הם בכור, מעשר ופסח. בכור זה הבכור של בקר או צון שמביאים אותו לכהן והוא מביא את זה כקורבן והבשר הולך אליו. מעשר זה שמביאים כקורבן עשירית מכל הבהמות שנולדו, כאן הבשר הולך לבעלים. ופסח זה כמובן קורבן פסח, אז שוב נדבר היום על בכור, מעשר ופסח. וכמו בכל שאר הקורבנות בפרק נדבר על השחיטה, זריקת הדם ואכילת הבשר. אז לגבי השחיטה זה כמו שאר הקודשים קלים ששוחטים אותם בכל מקום בעזרה. לגבי זריקת הדם, כאן זה שונה מכל הקורבנות שראינו. נזכיר שבחטאת יש 4 מתנות, בשאר הקורבנות יש 2 זריקות שהן 4. לעומת זאת, בבכור, מעשר ופסח יש רק זריקה אחת. עוד מעט נראה שאולי זה גם לא זריקה, אלא שפיכה. זה לגבי הזריקה. לגבי אכילת הבשר, כאן יש הבדל בין שלושת הקורבנות, ונחלק את זה לשלושה נושאים: מי אוכל, מתי אוכלים ואיך אוכלים. אז לגבי מי אוכל, את הבכור הכהן מקבל את כולו, והוא יכול להכיל את כל המשפחה, גם את הנשים והעבדים. המעשר נשאר אצל ישראל, הוא רק מקריב את האימורים על המזבח. והבשר של קורבן פסח גם כן הולך לישראל, אבל רק למי שנמנע על אותו קורבן פסח ספציפי. זה לגבי מי אוכל. לגבי זמן האכילה, בכור ומעשר זה כמו שלמים, כלומר שני ימים והלילה שביניהם. פסח לעומת זאת שונה מכל שאר הקורבנות שראינו, כי בינתיים ראינו שברוב הקורבנות אוכלים יום ולילה, בשלמים אוכלים יום, לילה, יום, ואילו בפסח לא אוכלים ביום הראשון, אלא רק בלילה הראשון, וזהו. עכשיו המשנה אומרת שגם בזה אוכלים רק עד חצות, בהמשך בגמרא נראה למה. אז זה זמן האכילה, ודבר אחרון זה צורת האכילה. בכל הקורבנות שראינו בינתיים אפשר לאכול אותם איך שהוא רוצה, כלומר הוא יכול לבשל, יכול לעשות צלי, בפסח לעומת זאת מותר רק לעשות צלי. עד כאן המשנה, דיברנו על שחיטה בצפון, זריקה אחת של אדם, מי אוכל, מתי אוכלים ואיך אוכלים, ועכשיו נתחיל עם הגמרא. בגמרא נראה היום שלושה נושאים, נושא ראשון זה זריקת אדם, נושא שני זה זמן האכילה של בשר הבכור, ונושא שלישי זה זמן האכילה של הפסח. עכשיו, כיוון ששני הנושאים הראשונים קשורים לבכור, נקרא קודם את הפסוק של הבכור ואז נתחיל בנושא הראשון. אז הפסוקים של הבכור זה בבמדבר י"ח, כתוב אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז, לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר רישה לריח ניחוח להשם, ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה. אז אלה שני הפסוקים של הבכור. עכשיו נשים לב לכמה דברים. קודם כל התורה מביאה שלוש דוגמאות של בכורות, שור, כסף ועז. אחר כך כתוב שצריך לזרוק, אבל לא כתוב לזרוק סביב, כלומר לא צריך שתי מתנות שהן 4, אלא מספיקה זריקה אחת. עכשיו נשים לב שגם לגבי אדם, ואז גם מיד אחר כך לגבי האימורים, כתוב בלשון רבים, את דמם תזרוק וכו', ואת חלבם תקטיר וכו'. אחר כך כתוב שכל הבשר הולך לכהן ובשרם יהיה לך, והתורה מדמה את זה לחזה התנופה ושוק הימין, עוד מעט נראה לאיזה חזה תנופה ושוק ימין, והתורה עוד פעם מסיימת בלך יהיה, למרות שלפני רגע היה כתוב יהיה לך. אז אלה הפסוקים של הבכור עם כמה דגשים, כמובן שנחזור על אותם דגשים עוד פעם במהלך הגמרא, ועכשיו נתחיל עם הגמרא. אז כאמור הנושא הראשון זה זריקת הדם, ובתורה רק לגבי בכור כתוב שזורקים את הדם, והשאלה היא מה המקור לגבי מעשר ופסח, והאם באמת זורקים את הדם. אז בזה יש מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי ישמעאל. רבי יוסי הגלילי אומר שגם במעשר ופסח יש זריקת דם, לעומת זאת רבי ישמעאל אומר שאין זריקת דם, אלא שפיכת דם. כלומר שהוא לא עומד רחוק ומזה לכיוון המזבח, אלא ממש עומד צמוד למזבח ושופך את הדם על הדופן של המזבח. אז שוב, רבי יוסי הגלילי אומר שזה כמו בכור ויש זריקה, ורבי ישמעאל אומר שזה בשפיכה. מה המקורות של המחלוקת? אז רבי יוסי הגלילי לומד את מעשר ופסח מבכור. איך הוא לומד את זה? כאמור, בפסוק של בכור כתוב, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. למה כתוב לגבי בכור בלשון רבים? אומר רבי יוסי הגלילי שזה בא ללמד גם על מעשר ופסח, שגם אצלם יש זריקת דם ויש הקטרת הימורים. זו דעת רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת רבי ישמעאל מבין שזה שכתוב לשון רבים זה פשוט כי התורה התחילה בשלוש דוגמאות של בכור, שור, כסף ועז. אז ממילא לדעתו אי אפשר ללמוד מכאן למעשר ופסח, אלא הוא לומד מפסוק אחר ודם זבחיך יישפך, והוא דורש את זה על מעשר ופסח שלא זורקים בהם את הדם אלא שופכים. אז זאת המחלוקת, אגב הזכרנו אותה גם בדף למד זין. אצלנו הגמרא לא מזכירה את המחלוקת עצמה, היא רק מציינת שזה שהמשנה אמרה שזורקים את הדם גם של מעשר ופסח, זה אומר שהמשנה היא כמו רבי יוסי הגלילי שסובר שזורקים ולא שופכים. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה הראשונה. השלב השני זה שלא סתם זורקים את הדם, אלא זורקים את הדם על קרן של המזבח שיש מתחתיה יסוד. כלומר, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים בפרק, בקרן המזרחית דרומית של המזבח החיצוני לא היה יסוד, ואת הזריקה של הדם שעושים צריך לזרוק על קרן של המזבח שיש מתחתיה יסוד. מה המקור לזה? אז את הבכור נלמד גזרה שווה מעולה, כי בשניהם כתוב זריקה על המזבח, ומבכור לפי רבי יוסי הגלילי נלמד למעשר ופסח. עכשיו בסוגריים, מה המקור באמת בעולה שצריך לזרוק דווקא בקרנות כאלה שיש מתחתיהם יסוד? אז את זה הזכרנו כבר בדף נון א', ששם ראינו שתי הצעות. הצעה אחת זה ללמוד את זה ממה שכתוב בחטאת הנשיא ששופכים את הדם אל יסוד מזבח העולה, ושם כיוון שהמילה עולה מיותרת, אולי זה בא ללמד שצריך לזרוק את הדם של העולה איפה שיש יסוד למזבח העולה. זאת הייתה הצעה אחת שם, אבל הגמרא לא קיבלה את זה, כי יש הצעה שנייה, וזה ללמוד את זה קל וחומר משיירי הדם. אם שיירי הדם צריכים להגיע בסופו של דבר אל היסוד, אז קל וחומר שהדם העיקרי צריך להגיע בסוף אל היסוד, לכן צריך לזרוק אותו בפינה שמעל היסוד. אלה המקורות שראינו בדף נון א', כאן לעומת זאת, הגמרא מביאה דווקא את המקור הראשון של אל יסוד מזבח העולה, שאותו דחינו בדף נון א', ורש"י מסביר שהגמרא לא באמת התכוונה ללמוד מכאן, אלא כמו בדף נון א', מהקל וחומר משיירי הדם. וזה שהגמרא הזכירה דווקא את המקור הראשון, זה לא שהתכוונה ללמוד ממנו, אלא התכוונה להזכיר את כל העניין, וכאילו היא אמרה וכולי. כלומר, אתה יודע את ההמשך, יש את המקור הזה, ואז דוחים את זה כי יש קל וחומר. בכל אופן, אלה המקורות שזורקים דווקא על קרנות שיש מתחתם יסוד, ומזה נלמד גם לבכור, ומזה נלמד למעשר ופסח. עד כאן הנושא הראשון להיום לגבי אדם, ראינו מחלוקת האם זורקים או שופכים, המשנה שלנו סוברת שזורקים, וראינו את המקור שצריך לזרוק דווקא מעל יסוד. הנושא השני והעיקרי שלנו להיום מתחיל בערך ברבע העליון של עמוד א', וזה הנושא של הזמן של אכילת הבכור. בתורה עצמה לא כתוב כלום לגבי זמן האכילה, במשנה כאמור כתוב שאוכלים את הבכור כמו בקורבן שלמים, כלומר ליום, לילה ויום למחרת. מה המקור לזה? אז הגמרא מביאה ברייתא שמספרת על רבי יוסי הגלילי שבא ושאל מה המקור, וענו לו שלוש תשובות, אחת של רבי טרפון ושתיים של רבי עקיבא. לפי שני המקורות הראשונים לומדים את זה מקורבן שלמים, אבל אנחנו כאן נשנה את הסדר ונראה את המקור הראשון, השלישי ואז השני. אז המקור הראשון זה של רבי טרפון, הוא אומר שנלמד בניין אב מקורבן שלמים, כמו ששלמים הם קודשים קלים ואוכלים אותם ליום, לילה ויום, אז גם בכור שזה קודשים קלים אוכלים אותו ליום, לילה ויום. אז זה המקור הראשון, אבל רבי יוסי הגלילי לא מקבל את זה, כי הוא אומר נכון שבכור דומה לשלמים, אבל הוא גם דומה לקורבן חטאת. אז אולי דווקא נלמד בניין אב מקורבן חטאת, ונאכל את הבכור רק ליום ולילה, ולא ליום, לילה ויום. עכשיו, הטיעון הזה של רבי יוסי הגלילי פותח ביניהם דיון למה הבכור יותר דומה, האם לשלמים או לחטאת. אז נסכם את הדיון במה הוא דומה לזה ובמה לזה, לכל אחד יש שתי נקודות. מצד אחד, הבכור דומה לשלמים בזה ששניהם קודשים קלים ובזה ששניהם לא באים על חטא. אבל מצד שני הבכור דומה לחטאת בזה ששניהם הולכים לכהן, ובזה ששניהם לא באים בנדר ונדבה אלא הם חובה, לעומת השלמים שבא בנדר ונדבה. אז אנחנו רואים שהבכור דומה לשניהם באותה מידה, וכך רבי יוסי הגלילי דוחה את הלימוד של רבי טרפון משלמים, כי אפשר לדחות ולומר שלא נלמד משלמים אלא מחטאת. עד כאן המקור הראשון, שני המקורות הבאים הם של רבי עקיבא, וכיוון שהשני קצר יותר נראה קודם אותו ואז נראה את הראשון שלו. אז המקור השני של רבי עקיבא הוא דווקא לא לימוד משלמים, אלא מהפסוקים של בכור עצמו. כאמור כתוב, ובשרם יהיה לך וכו', ואז בסוף הפסוק עוד פעם כתוב, לך יהיה. למה יש את הכפילות הזאת של יהיה לך ולך יהיה? אלא זה בא לתת לכהן עוד זמן שזה יהיה לו, כלומר זה לא רק ליום ולילה, אלא תוסיף על זה יום נוסף, וסך הכל יום, לילה ויום. אז במקרה זה כמו שלמים, אבל הלימוד הוא לא משלמים, זה המקור השני של רבי עקיבא. המקור הראשון של רבי עקיבא הוא כמו רבי טרפון שלומד משלמים, אבל לא בבניין אב, אלא בהקש. מה הקש? כתוב בבכור ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה וכשוק התרומה אליך יהיה, ובפשטות לאיזה חזה ושוק התורה מקישה את הבכור, מן הסתם לחזה ושוק של קורבן שלמים. אז ממילא כמו ששלמים זה יום לילה ויום, גם בכור זה יום לילה ויום. אז זה היה המקור הראשון של רבי עקיבא, ולת זה רבי יוסי הגלילי דוחה, כי אומר שאפשר לעשות הקש לא רק לשלמים, אלא גם לקורבן תודה, כי גם שם יש חזה ושוק. ואם נעשה את ההקש לקורבן תודה, אז נלמד שזה רק יום ולילה, ולא יום, לילה ויום. אז זאת התחייה על המקור הראשון של רבי עקיבא ללמוד מהקש משלמים, ובאמת רבי עקיבא מקבל את התחייה הזאת, ולכן הוא מביא את המקור השני שלו. אבל בסוף הברייתא בא רבי ישמעאל ושולח לרבי עקיבא שהוא טעה בזה שהוא קיבל את התחייה, כי באמת התחייה הזאת היא לא תחייה טובה. למה? כי זה הקש להקש. למה זה הקש להקש? כי הרי מאיפה בכלל למדנו שבקורבן תודה צריך לתת חזה ושוק לכהן? למדנו את זה מהקש לשלמים. אז ממילא ברור שאם יש היקש לחזה ושוק, זה לא לחזה ושוק של תודה, אלא לחזה ושוק של שלמים, וכך רבי ישמעאל מציל את המקור הראשון של רבי עקיבא, אבל כאמור הוא פספס כי רבי עקיבא כבר חזר בו מהמקור הזה והביא מקור אחר, כך שיוצא שבעצם יש לנו כאן מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שרבי ישמעאל אומר את המקור הראשון של רבי עקיבא, ורבי עקיבא אומר את המקור השני. עד כאן הברייתא, ועכשיו 8 שורות מתחתית עמוד א', נראה שני דיונים על אותה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. הדיון הראשון יהיה קצר, השני יהיה ארוך יותר כי יש בו הרבה סברות. הדיון הראשון זה מה רבי ישמעאל שמקבל את המקור הראשון של רבי עקיבא יעשה עם המקור השני. כלומר הרי באמת יש כאן כפילות בפסוק, כתוב ובשרה מיהיה לך ואז בסוף עוד פעם לך יהיה. אז מה רבי ישמעאל לומד מלך יהיה? אומרת הגמרא שהוא לומד שהכהן מקבל לא רק בחור שאפשר להקריב אותו, אלא גם בחור בעל מום צריך להביא לכהן והוא פשוט אוכל אותו בלי להקריב אותו. זה מה שרבי ישמעאל לומד מהמקור השני של רבי עקיבא. עכשיו ממילא צריך לשאול, אז מאיפה רבי עקיבא ילמד את הדין הזה? אז הוא לומד את זה מהלשון רבים של הפסוק, כמו שכבר אמרנו, כתוב ובשרה מיהיה לך, למה לשון רבים? אז כבר הסברנו מקודם שלפי רבי ישמעאל זה פשוט כי כתוב בפסוק גם שור, גם כסף וגם עז. לפי רבי יוסי הגלילי זה בא לרבות למעשר ופסח. לעומת זאת רבי עקיבא ילמד מכאן שיש שני סוגים של בכורות, גם בכור טעם וגם בכור בעל מום, והכהן מקבל את שניהם. עד כאן הדיון הראשון על הברייתא, מה כל אחד יעשה עם המקור של השני. הדיון השני גם הוא עוסק במחלוקת של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, והוא עוסק בסברות. כלומר, אומרת הגמרא, לכאורה הטענה של רבי ישמעאל צודקת, הרי אי אפשר ללמוד מתודה, כי תודה זה הקש, ולא עושים הקש להקש. אז למה בכל זאת רבי עקיבא קיבל את התחייה על המקור הזה שלו ונאלץ להביא מקור נוסף? כנראה שרבי עקיבא סובר שאין בעיה לעשות כאן הקש להקש, אז צריך להבין מה המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. למה לפי רבי ישמעאל לא עושים כאן הקש להקש, ולפי רבי עקיבא כן עושים? אז מסמירה הגמרא 5 שורות מתחתית עמוד א', שכאן מדובר בהקש מהקש מיוחד, שבזה רבי עקיבא אומר שכן אפשר ללמוד. מה מיוחד במקרה שלנו? אז בשביל להסביר את זה, נסביר קודם מה המקרה הרגיל של הקש מהקש, שאת זה לא עושים לפי כולם, ואז נבין מה מיוחד במקרה שלנו. אז המקרה הרגיל של הקש מהקש זה כשיש לנו 3 מקרים, א', ב' וג'. במקרה א' יש דין מסוים שלא כתוב אותו בב' וג', ואז למדנו הקש מא' לב', והדין הזה עכשיו הוא גם בב'. ועכשיו אם נרצה לעשות עוד הקש ולהעביר את הדין מב' לג', את זה אי אפשר לעשות, כי זה נקרא הקש מהקש. זה המקרה הרגיל, והדוגמה שראינו לזה בדף ממתת זה הדין של צפון בקורבן השם, שבתורה הדין של צפון כתוב רק בקורבן עולה, בהקש למדנו מעולה לחטאת, ואי אפשר לעשות הקש מחטאת לאשם כי זה הקש מהקש. זה המצב הרגיל של הקש מהקש, שבו שוב כל הדין כתוב רק במקרה א', על ידי הקש העברנו לב' ואי אפשר על ידי הקש נוסף להעביר לג'. אצלנו לעומת זאת המצב הוא אחר, והגמרא מגדירה את זה כהימנו ודבר אחר. מה הכוונה הימנו ודבר אחר? זה אומר שבניגוד למצב הרגיל שבו כל הדין כתוב באלף ולמדנו בהקש לבית, כשזה מצב של הימנו ודבר אחר, זה אומר שלא לומדים את כל הדין מאלף לבית, אלא חלק משמעותי מהדין אנחנו כבר יודעים בבית, והקש מאלף לבית רק בלהשלים כמה פרטים. ממילא אפשר לומר שהדין כתוב כבר בבית עצמו ולא רק מהקש מאלף, ולכן אפשר לעשות הקש נוסף בין בית לג' אפילו שבאמת יש כמה פרטים שנלמדו מאלף לבית על ידי הקש, אבל עיקר הדבר היה כתוב בבית עצמו. זו דעת רבי עקיבא, זה נקרא הימנו ודבר אחר, כי לומדים הימנו, כלומר מהקש לבית, אבל גם מדבר אחר, כלומר גם ממקור עצמאי או ממקור אחר. לעומת זאת רבי ישמעאל אומר שגם במצב של הימנו ודבר אחר לא עושים הקש מהקש. אז זה העיקרון של המחלוקת, ועכשיו נראה את היישום אצלנו. כאמור גם אצלנו אנחנו מדברים על 3 מקרים, א', ב' וג', שזה שלמים, תודה ובכור. מה שמפורש בתורה זה שהדין בשלמים זה שאוכלים אותו ליום, לילה ויום, ואילו בתודה אוכלים ליום ולילה. זה לגבי זמן האכילה. לגבי ההקשים, מהקש הראשון למדנו משלמים לתודה שיש שם חזה ושוק לכהן, ועכשיו מהקש נוסף בין בכור לבין חזה ושוק של תודה, אומר רבי עקיבא שנלמד שגם בבכור זה יום ולילה כמו בתודה. זה מה שרבי עקיבא אמר, לעומת זאת רבי ישמעאל אמר שזה הקש מהקש. עכשיו למה המצב שלנו בעצם מצב של הימנו ודבר אחר, ולכן לפי רבי עקיבא כן אפשר לעשות הקש מהקש? כי הרי כאן הדין שאותו אנחנו רוצים ללמוד מבית לג' זה דין שכתוב בבית עצמו, וזה הזמן של האכילה ליום ולילה. הדבר היחיד שבו אנחנו משתמשים בהקש מאלף לבית זה רק בשביל לומר שגם בבית, כלומר בתודה, יש חזה ושוק, אבל זה לא עיקר הדין שאותו אנחנו רוצים ללמוד לקורבן בכור. ממילא זה מוגדר כמצב של הימנו ודבר אחר, ולכן לפי רבי עקיבא אפשר לעשות הקש מהקש כזה, ולפי רבי ישמעאל גם כאן אי אפשר לעשות. עד כאן ביור המחלוקת, ועכשיו 4 שורות מתחתית עמוד א' ועד אמצע עמוד ב' נראה שתי קושיות על רבי ישמעאל שאומר שגם כאן לא עושים הקש מהקש. הקושייה הראשונה זה מפר וסיר של יום כיפור, שאנחנו נראה שכאן לכאורה יש מצב של הימנו ודבר אחר, ושכן עושים מקש מהקש. מה מדובר כאן? לגבי פר וסיר של יום כיפור, בשניהם כתוב שצריך לעזות בתוך קודש הקודשים לכפורת, למעלה ולמטה, אבל לגבי המספרים, בפר כתוב שצריך 7 למטה ולא כתוב כמה למעלה, ובסעיר לומדים שצריך 1 למעלה ולא כתוב כמה למטה. אז שוב, בפר 7 למטה ובסעיר 1 למעלה, ועושים הקש בין שניהם, וכך לומדים שבשניהם זה 1 למעלה ו7 למטה. עד כאן ההקש הראשון, כשכאן אין א' וב', אלא שניהם גם א' וגם ב', כי כל אחד מלמד לשני. ההקש השני זה הקש בין הזאת האלו בתוך קודש הקודשים להקש בחוץ על הפרוכת, שגם בפרוכת מזים משני אדמים, אחת למעלה ו7 למטה. עכשיו לכאורה זה הקש מהקש, למה? נדגים את זה על ידי הפר. מאיפה אתה לומד שעל הפרוכת בחוץ מזים אחת למעלה ו7 למטה? אז 7 למטה אתה לומד מה7 למטה של הכפורת, זה הקש אחד ואין בזה בעיה. אבל מאיפה אתה לומד את האחת למעלה על הפרוכת? מאחת למעלה על הכפורת. ומאיפה שם אתה לומד את זה? מאחת למעלה של השעיר. אז הנה יוצא שהאחת למעלה על הפרוכת זה הקש מהקש מאחת למעלה על הכפורת. זה לגבי האחת למעלה של הפר, ואותו דבר לגבי ה7 למטה של השעיר. אז לכאורה זה הקש מהקש, אבל גם כאן זה באמת מצב של הימנו ודבר אחר. למה? כי זה לא שאת כל הדין למדנו מאלף לבית ואז מבית לגימל, אלא גם כאן כבר בבית כתוב חלק מהדין. בפר כתוב את השבע למטה, בסעיר כתוב את האחד למעלה, והקש הראשון העדדי רק בא להשלים אצל שניהם את התמונה שגם בפר יש אחד למעלה וגם בסעיר יש 7 למטה. ממילא כיוון שחלק מהדין כבר היה כתוב בבית, אז זה מצב של הימנו ודבר אחר, ולכן לפי רבי עקיבא אין בעיה ללמוד עכשיו מבית לגימל שגם על הפרוכת מזים אחת למעלה ו7 למטה. אז לרבי עקיבא זה מאוד מובן, כי בהימנו ודבר אחר כן עושים הקש מהקש, אבל לרבי ישמעאל שסובר שגם בהימנו ודבר אחר לא עושים הקש מהקש, קשה עליו איך הוא ילמד שגם בפרוכת, גם מהפר וגם מהסעיר עושים אחת למעלה ו7 למטה. עד כאן הקושייה הראשונה על רבי ישמעאל, ועל זה בשורה האחרונה בעמוד א' הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא שבניגוד לאיך שתיארנו מקודם שיש הקש ראשון בין השעיר לפר והפר לשעיר, ואז הקש נוסף בין הפר בפנים לפר בחוץ ובין השעיר בפנים לשעיר בחוץ, שאז באמת זה הקש מהקש, לפי רבי ישמעאל צריך לתאר את זה אחרת. כלומר, באמת לפי רבי ישמעאל הקש הראשון זה מהפר לשעיר והשעיר לפר, זה כמו רבי עקיבא, אבל הקש השני הוא לא בין הפר בפנים לפר בחוץ ובין השעיר בפנים לשעיר בחוץ, אלא זה הקש בין המקומות. כלומר, תיקח את כל הדינים שבפנים, כלומר כל הזריקות, אחת למעלה, 7 למטה, ותעתיק אותם לבחוץ או לפרוכת. ממילא, כיוון שזה הקש בין המקומות, אז כבר אי אפשר לומר שזה הקש מהקש, כי הרי בהקש מהקש אני מעביר דין אחד מאלף לבית לגימל. לעומת זאת כאן, יש הקש ראשון שמעביר דין מאלף לבית, ויש הקש נוסף שהוא בכלל לא מתייחס לאלף ובית, אלא הוא מתייחס לשני מקומות, לבפנים ובחוץ. במצב כזה, גם לפי רבי ישמעאל, אין בעיה לעשות הקש מהקש. עד כאן התירוץ הראשון לקושייה הראשונה על רבי ישמעאל. התירוץ השני זה בשורה הראשונה בעמוד ב', נקרא קודם את הניסוח ואז נסביר. אומרת הגמרא שכאן אפשר לעשות הקש מהקש, כי חוץ מפנים בחד זימנה גמיר. מה הכוונה? אומרת הגמרא, הרי כאן ההקש מהבפנים לחוץ הוא לא כולו הקש מהקש, אלא רק חצי ממנו. כלומר, ניקח לדוגמה את הפר, זה שבחוץ עושים 7 למטה, זה נלמד מהקש ישיר לפר בפנים שגם שם עושים 7 למטה. בזה אין שום הקש מהקש. הדבר היחיד שהוא הקש מהקש זה שגם בחוץ עושים 1 למעלה בפר. זה לגבי הפר, ואותו דבר לגבי השעיר, זה שעושים 1 למעלה בחוץ זה הקש ישיר, רק זה שעושים 7 למטה זה הקש מהקש. ממילא אומרת הגמרא שבמקרה כזה שחלק מהדין הוא הקש ישיר מאלף לגימל, אז במקרה כזה גם לפי רבי ישמעאל לא אכפת לנו להשלים את התמונה על ידי הקש מהקש מאלף לבית ומבית לגימל. עד כאן התירוץ השני לקושייה הראשונה על רבי ישמעאל מפר וסיר של יום כיפור. עכשיו נעיר שלפי התירוץ הזה יוצא שיש לנו שלוש רמות של הקש מהקש. הרמה הראשונה זה כשכל הדין כתוב באלף, ומאלף אני מעביר לבית ומבית לגימל, את זה לפי כולם אי אפשר לעשות. הרמה השנייה זה כשחלק מהדין כבר כתוב בבית ואני רק משלים פרטים מאלף, זה נקרא הימנו ודבר אחר, לפי רבי עקיבא אפשר, לפי רבי ישמעאל אי אפשר. הרמה השלישית זה כשחלק מהדין נלמד ישירות מאלף לגימל ורק את החלק השני צריך הקש מהקש, כאן גם לפי רבי ישמעאל עושים הקש מהקש. עד כאן הקושייה הראשונה על רבי ישמעאל. הקושייה השנייה מתחילה בשורה השנייה בעמוד ב' ועם מחלות החמץ שמביאים עם קורבן תודה. כלומר, כשמביאים קורבן תודה, אז מביאים גם ארבעה סוגים של חלות. סוג אחד הוא חמץ, שאר הסוגים הם סוגים שונים של מצה. כשמכל סוג מארבעת הסוגים מביאים 10 חלות, סך הכל 40 חלות. עכשיו, מה הגודל של החלות שצריך להביא? אז כאן לכאורה יש הקש מהקש. ההקש הראשון הוא בין 10 חלות החמץ שמביאים בקורבן תודה, לבין שתי הלחם שמביאים בשבועות שגם הם חמץ. מהקש הזה לומדים שכמו שבשתי הלחם כל לחם היה יסרון אחד, אז גם כאן בחלות התודה כל לחם של החמץ הוא יסרון אחד. זה הקש הראשון. הקש השני זה בין אותם 10 חלות חמץ לבין 30 המצות שמביאים בקורבן תודה, שגם אצלם כמו שבעשר חלות החמץ כולם ביחד שווים 10 עשרונים, אז גם בחלות המצה כל 30 ביחד שווים 10 עשרונים. זה הקש השני, אז בעצם יש פה הקש מהקש שאיתו למדנו את הגודל של 30 חלות המצה של קורבן תודה. עכשיו, למה ההקש מהקש כאן נחשב הימנו ודבר אחר, שאז לרבי עקיבא זה מובן ורק לרבי ישמעאל זה קשה? מסביר רש"י כי עיקר הדין כאן זה לא הגודל של כל לחם, אלא כמות הלחמים. ואת כמות הלחמים לא למדנו מההקשים, אלא ממקור אחר, מגזרה שווה מתרומת מעשר, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, כיוון שעיקר הדין, כלומר כמות חלות החמץ, לא נלמדה מההקש מאלף לבית, אז אין בעיה לפי רבי עקיבא להשלים את התמונה על ידי הקש וללמוד את הגודל של כל חלה ומזה לעשות הקש נוסף גם מבית לגימל. זה נקרא הימנו ודבר אחר, ולכן לפי רבי עקיבא זה מובן. אבל לפי רבי ישמעאל שגם בהימנו ודבר אחר הוא לא עושה הקש מהקש, אז קשה לרבי ישמעאל איך למדנו ב-30 מחלות שהם צריכים להיות כולם ביחד 10 עשרונים. עד כאן הקושייה השנייה על רבי ישמעאל, אבל עונה הגמרא כמעט באמצע עמוד ב' שכאן זה בכלל לא קושייה, כי זה בכלל לא מקרה של הקש מהקש. למה? כי הלימוד הראשון בין שתי הלחם לעשר החלות זה בכלל לא הקש, אלא זה לימוד מריבוי. מה הריבוי? כתוב בשתי הלחם, ויקרבתי מנחה חדשה להשם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. על המילה תביאו אפשר היה לוותר, כי אפשר לכתוב ויקרבתי מנחה חדשה להשם ממושבותיכם לחם תנופה, בלי המילה תביאו, אלא המילה תביאו באה לרבות גם לעשר החלות החמץ. ממילא, כיוון שהלימוד הראשון הוא בכלל לא הקש אלא ריבוי, אז אין לזה שום קשר לסוגיה שלנו של הקש מהקש, וממילא זה לא קשה על רבי ישמעאל. בזה הגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב' וסיימנו את הדיון לגבי הקש מהקש כשזה מצב של הימנו ודבר אחר, ונזכיר שהגענו לדיון הזה כשחיפשנו מקור לזה שאת הבכור אוכלים ליום, לילה ויום. מקור אחד היה בניין אב משלמים, אבל דחינו כי אפשר לעשות באותה מידה גם בניין אב מחטאת. המקור השלישי היה מהריבוי של לך יהיה. המקור השני שרבי עקיבא חזר בו ממנו אבל רבי ישמעאל קיבל אותו, זה שעושים הקש לשלמים. רבי עקיבא לא קיבל אותו כי אז צריך לעשות הקש לתודה. רבי ישמעאל אמר שאי אפשר לעשות הקש לתודה כי זה הקש מהקש, ולעומת זאת רבי עקיבא אמר שאפשר כי זה הקש מהקש במצב של הימנו ודבר אחר ולכן אפשר. עד כאן הסוגיה השנייה של זמן אכילת הבכור, ועכשיו בנקודותיים בעמוד ב' אנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה של זמן אכילת הפסח. נקדים שלגבי זמן אכילת הפסח יש מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לבין רבי עקיבא, שאגב קשורה גם לזמן אכילת האפיקומן בליל הסדר, שלפי רבי אלעזר בן עזריה אפשר מדאורייתא לאכול את הפסח רק עד חצות, לפי רבי עקיבא עד הבוקר. סביב מה המחלוקת? אז כולם מסכימים לנתונים הבאים שמכת בכורות הייתה בחצות, ואילו יציאת ישראל ממצרים הייתה רק בבוקר. המחלוקת היא למה לדמות את אכילת הפסח. רבי אלעזר בן עזריה אומר עד חצות, כי כתוב ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכתוב במכת בכורות ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אז הוא אומר כמו שזה בחצות גם הפסח עד חצות. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שזה עד הבוקר כי כתוב ואכלתם אותו בחיפזון, והכוונה היא עד החיפזון של בני ישראל כשיצאו ממצרים, שזה היה הבוקר. אז זאת המחלוקת, אבל נעיר שגם לפי רבי עקיבא שמדאורייתא אפשר לאכול עד הבוקר, מדרבנן גזרו, כמו שראינו גם בשאר הקורבנות בפרק, שיגמור עד חצות בשביל להרחיק את האדם מן העבירה. אז זאת ההקדמה, ועכשיו מתוך זה ניגש למשנה שלנו. במשנה כתוב שאת הפסח אוכלים עד חצות, אבל אפשר להבין את זה בשני דרכים. אפשרות אחת זה שזה מדאורייתא כרבי אלעזר בן עזריה, ואפשרות שנייה זה שזה מדרבנן כרבי עקיבא. אז אומר רב יוסף שהאפשרות הראשונה היא הנכונה, כלומר שזה מדאורייתא כרבי אלעזר בן עזריה. שואל אותו אביי, איך אתה יודע? אולי זה רק מדרבנן? עונה לו רב יוסף, אני יודע את זה מהניסוח של המשנה. איך? כי הרי בכל הפרק הזה, בכל הקורבנות שאפשר לאכול אותם ליום ולילה, אז הניסוח היה ליום ולילה עד חצות, כלומר עקרונית זה כל היום וכל הלילה, אלא שחכמים גזרו עד חצות. לעומת זאת, כאן בקורבן פסח יש שינוי בניסוח, לא כתוב שהוא נאכל בלילה עד חצות, אלא כתוב אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלי. אז מזה שהמשנה מכניסה את העניין של חצות באותו ניסוח כמו שאר הדינים, כמו מנויו וצלי, אז כמו שהם דינים דאורייתא, אז גם חצות זה דין דאורייתא. זה המקור של רב יוסף שהמשנה היא כרבי אלעזר בן עזריה, שסובר שמדאורייתא צריך לגמור את הפסח עד חצות. ובזה הגענו לסוף עמוד ב', סיימנו בעזרת השם את הפרק, הדרן הלך איזו מקומן, כל הטוב.